מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת פאה בפרק ד', פרק ראשון, פרק אלו דברים בעיצומה של הלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם הטהורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה. יהיה לימוד הירושלמי מגן וצינה באדם לאלמא דעת יריבו זכויותיהם. הלימוד לרפואתו השלמה והמהירה של נתן בן רחל, אב לשלושה ילדים רכים, שזקוק לרחמי שמיים מרובים, וברוך השם, יצא ממוות לחיים בזכות התפילות שלכם. אנא המשיכו להתפלל, בכדי שנוכל לזכות לראותו, שב בבריאות שלמה, בבריאות איתנה, שיחזור לימי אלומיו, כמאמר הגמרא במסכת בבבלי בנדרים בדף מם, בתוך שאר חולי ישראל, וזה הזמן לבקש מכולם. בואו ביחד, יש כוח לכל אחד ואחד מכם. בואו ונגדיל את לומדי הדף היומי הירושלמי. אפשר לקבל את השיעור באמצעים השונים, במייל ובכל מיני אמצעים אחרים. אפשר לפנות אליי ל-052-716-4226, ובעזרת השם לצרף עוד ועוד יהודים. בואו ונגדיל את החבורה ההולכת וגדלה, החבורה הנדירה שמוציאה את התלמוד הירושלמי מן הארון, איפה שהוא נמצא שם באיזה מקום נידח שאף אחד לא רואה אותו, ללימוד הנשגב והקדוש ומלוא העונג והמתיקות, כפי שאנחנו זוכים ללמוד מדי יום. אנחנו בדף ד' עמוד א', בעיצומה של סוגיית כיבוד הורים. אמר רבי אחא בשם רבי אבא בר כהנא, כתיב נאמר במשלי פסוק ו', אורח חיים פן תפלס, נעו מעגלותיה לא תדע. ביורו של הפסוק, שאל תשקול ללכת אצל אותה אישה זרה שתפיל אותך ותכשיל אותך, כי נעו מעגלותיה לא תדע, בסופו של דבר תאבד את כל חייך. אבל מביא ירושלים מדרשה, טלטל הקדוש ברוך הוא מתן שכרן של עוצי מצוות. מדוע הקדוש ברוך הוא לא גילה את שכרם? כדי שיהיו עושים אותן באמונה. וזה כוונת הפסוק על פי הדרשה הזאת, שהקדוש ברוך הוא הסתיר אורח חיים פן תפלס. אל תחשוב איזה מצווה יותר, איזה מצווה פחות. נאו מגלותיה לא תדע, הקדוש ברוך הוא הסתיר את השכר. תקיים כל מצווה שבאה לידך, אל תחמיצנה ותקיים אותה כאילו המצווה החשובה ביותר. עוד דרשה רבי יחא בשם רבי יצחק נאמר במשלי ד' פסוק כ"ג, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. באורם של דברים, מכל מה שאמרו לך בתורה הישמר. אל תגיד העבירה הזאת היא קלה, היא לא נוראה. מדוע? שאין את יודע מאיזה מהן יוצא לך חיים. אתה לא יודע לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא הסתיר גם את העונש וגם את השכר, בכדי שתיזהר מהכל באופן הגבוה ביותר והשווה ביותר. אמר רבי אבא בר כהנא, ישווה הכתוב מצווה קלה שבקלות למצווה החמורה שבחמורות. ומה הדוגמה לכך? מצווה קלה שבקלות זהו שילוח הקן. ומדוע המצווה הזו נקראת מצווה קלה שבקלות? כי אין, לא עולה כסף ואין תרחה מרובה לקיים את אותה המצווה. אבל המצווה הזאת הושוותה למצווה החמורה ביותר. מצווה חמורה שבחמורות זה כיבוד אב ואם, שאדם צריך לתרוח בה מאוד הרבה, ופעמים שלהוציא ממון רב מאוד, וגם לשיטות הסובות, כפי שראינו אתמול, כפי שנפסק להלכה, שחיו מצוות כיבוד הורים זה מנכסי האב ולא מנכסי הבן. הרי שפעמים רבות שהבן מתבטל ממלאכתו ונמצא שנתחסר ממון רב בכדי לקיים מצווה זו. אז יש לנו בתורה השוואה בין שילוח הקן, המצווה הכל כך קלה, למצווה הכל כך חמורה, כיבוד אב ואם. ובשתיהן כתיב, בשתיהן התורה ישוותה ואמרה והארכת הימים, ללמדנו שהשכר זהה ושווה. כלומר, אל תזלזל במצוות שנראות לך כמצוות יותר קלות. אמר רבי אבון, יש לי קל וחומר, ומה דבר שהוא פריעת החוב, שהרי הילד חייב להוריו על כל מה שהרעיפו עליו טובה כל ימי חייו. ובכל אופן כתיבו נאמר בדברים מפסוק ד' זין, למען יתב לך ולמען יאריכון ימיך, שכאן התורה לא הייתה צריכה לצוות כל כך שכר מרובה, שהרי ממילא האדם חייב זאת להוריו. אם כן, דבר שיש בו חסון כיס, כמו הפרשת תרומות ומעשרות, ומצוות רבות שעולות להון רב, ארבעת המינים וכו'. או מצוות שיש בהם סיכון נפשות, כמו ברית מילה, או כמו אדם שעומד שעה שהמלכות גוזרת גזרות, והוא מקיים מצוות תוך סיכון חיים, לא כל שכן שהשכר על המצוות הללו יהיה כל כך גדול. אמר רבי לוי, והוא דרב המיני, הטעם הזה של פריאת חוב, זה המצווה שמצוות כיבוד הורים הוא כל כך חשוב. בדיוק הפוך מהקל וחומר שעמדת. למה? גדול הוא דבר שהוא בפריעת חוב מדבר שאינו בפריעת חוב. עד רבה, כיבוד הורים, שזה כל כך אלמנטרי, כל כך חשוב, כל כך נצרך, כל כך הגיוני, כל כך מובן, עד רבה, שם האדם חייב את זה. ומכיוון שהוא כל כך חייב את זה, יש לו שכר גדול, ויש לו חלילה עונש אם הוא לא מקיים את הדבר. מדבר שאינו בפריעת חוב, משאר המצוות, שעד רבה, החיוב שלך באותן המצוות הוא פחות, ולכן ייתכן ששכרה מועט, או לפחות קל וחומר אין בזה. אומרת הגמרא תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר כשם שמתן שכרן של כיבוד אביהם ושילוח הקן שווה, כך פוענותן שווה, כך העונש של אלו שאינם מקיימים ומבטלים את המצוות הללו. מה טעם? נאמר במשלי למד פסוק י' ז' עין תלעג לאב ותבוז לקחת אם, אם יקרוה עורבי נחל ויוכלו הבני נשר. בביורו של הפסוק, הפסוק כאן במשלי לועג למוסר של האב ומבזה את תוכחת האם. אומר הירושלמים, איך הפסוק הזה נדרש? עין שיל איגה על כיבוד אב האם. וביזה, מה זה ותבוז לקחת האם? וביזת על מצוות לא תיקח את האם על הבנים. תדע לך מה העונש, יקרו העורבי נחל, יבוא עורב, שאחזרי אפילו על בניו. ויקרנה ואל יענה ממנה, ינקר באכזריות גדלו, שלא תאכל את אותה יונה ותענה ממנה. ויוכלו הבני נשר, ויבוא הנשר שהוא ידוע ברחמיו על בניו, ויוכלנה ויענה ממנה. אז אנחנו רואים כמה העונש החמור של אדם שמבטל מצוות שילוח הקן. אם כן, יש מכאן ראיה לכך שהאדם שאינו מכבד את הוריו, ולאדם שמזלזל במצוות, כמה עונש חמור יהיה לו. רבי יונתן ורבי ינאי אבו נתיב נשבו יחד. את אחת בנש באדם אחד, ונשק רגלוי נשק את רגליו של רבי יונתן. אמר לרבי יונתן, אמר לרבי ינאי, מתי והוא שלם לך מן יומוי. למה הוא בא לנשק את רגליך? מה הוא משלם לך את כל הטובה הזאת מיום מיומיים? אמר אחד זמנת, פעם אחת בא עליי אותו אדם, קבלי על ברדי איזונינה, והתלונן על הבן שלו שלא מפרנס אותו. ואמר את לי איזול, צעק בכנישת עלוי, לך ותצעק בבית הכנסת, כלומר תבזה אותו, על כך שהוא לא מפרנס אותך, ומתוך כך הוא יבוא לפרנס אותך. ואכן אותו אדם שמע להיצע שלי, ועשה זאת. אמר לי, ולמה לא כפיתינה? למה לא כפית את הבן שיפרנס את אביו? למה היית צריך לנקוט בבושה הזאת? אמר לי, וכופינה, וכי כופים את הבן שיזון את אביו? אמר לי, ועדיין את לזו, עדיין אתה צריך ללמוד את ההלכה הזאת, שאם האב אני ויש לבן נכסים, כופים את הבן לפרנס את אביו. ואומנם למדנו, וכך נזק להלכה, שכיבוד אב זה משל אב ולא משל בן. אבל יש לדעת, שכל אדם מחויב על צדקה, ואף כופין על הצדקה כמבואר בבבלי במסכת כתובות בדפנון. ויש כלל בהלכות צדקה קדימויות שאביו ובני משפחתו קודמים לשאר קרובה ושאר קרובה לבני עירו ובני עירו לעיר אחרת. אם כן יוצא שכאשר הוא לא נותן צדקה שהוא מחויב ממילא לתת, הוא לא נותן לאביו, הרי שכופין על המצווה הזאת כפי שכופין על הצדקה. חזה ברבי יונתן, וקו השמוע מן שמי קיבע את ההלכה הזאת ופרסם אותה בשמו של רבי ינאי, את רבי יעקב ברכה. ואמר שרבי שמואל בר נחמן הורה בשם רבי יונתן שכופין את הבן לזון את האב, וככה הורו בשמו. אמר רבי יוסי ברבי בון, הלוואי אבן כל שמועות, הלוואי שכל השמועות וכל ההלכות ברירים לי כעדה, יהיו ברורים לי כמו ההלכה הזאת, שאם האב אני ולבן יש כסף והבן לא זן את אביו, הרי שכופין את הבן לזון את האב. ממשיך הירושלמי ואומר, למדנו במשנה, וגמילות חסדים. אלו הן אחת מהמצוות שאדם אוכל מפירותן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. מה המקור לכך? דכתיב במשלי כ"א, פסוק כ"א. רודף צדקה וחסד, ימצא חיים צדקה וכבוד. ביורו של פסוק, שמי שרודף אחר הצדקה והחסד, יזכה גם לכבוד בעולם הזה, ואף לחיים לעולם הבא. וכאן הירושלמי משנה את הסדר של הפסוק. קודם כל כבוד בעולם הזה, ולאחר מכן חיים לעולם הבא. רבי שמואל בר יצחק, אב הנסיב שיבשתיה, היה נוהג כל כך לשמח חתן וכלה, עד כדי כך שהיה מבזה את עצמו, היה לוקח מן הדס, ואב המקלס קום מכולי היה רוקד לפני הקלות, בכדי לשמח חתן וכלה, כמבואר בבבלי בכתובות בדף י"ז. ובמידה השרה במובה, שרבי שמואל בר יצחק היה רוקד עם שלושה ענפי הדס. וכתב היפה מראה, שבפירושו למדרש רבא בייר, ששלושת ענפי ההדס רומזים לשלוש מטרות הכוללות שיש בנישואין, קיום המין האנושי, חברת האישה והצלחת הנפש, והמשולש שבכל ענף רומז לשלוש תכליות שיש בכל אחת מן המטרות הללו. ומתמה מן קומוי, היה רבי זעירא חמילה, רואה את רב שמואל בר יצחק ומתחבא. למה? אמר חמל לעד נסבא, תראו את הזקן, את החכם הגדול הזה, איך הוא מביתן, איך הוא מבייש אותנו, שכך הוא רוקד ומבזה את עצמו בריקודו לפני הקלה. וכיוון דדמך, כאשר נפטר רבי שמואל בר יצחק, שכך היה מבזה את עצמו בכדי לשמח חתן וקלה, הוותלת שיין קלן וברקין בעלמה היו שלוש שעות, קולות של רעמים וברקים בעולם בכדי לכבדו. וייתכן שהקולות והברקים רומזים למה שהבבלי במגילה כפתת, וכתובות י"ז אומר, כנתינתה כך נטילתה. כשם שהתורה ניתנה לעם ישראל בקולות וברקים, כמבר בשמות י"ט, כך נטילתה, כך פטירתו של הספר התורה הזה רב שמואל בר יצחק. נפקד בר קלה, יתרה מכך יצאה בת קול ואמרה, דמך, כאשר נפטר רב שמואל בר יצחק, גם מלחסדיה גומל החסדים, נפקו למיגמול החסד. כולם צריכים לצאת ולגמול איתו חסד. ונחתת איש תמיד שמה ירדה יש מן השמיים, והתאביד את נעשה כמנשיב שדנו, כמו ענף הדס של עץ, של אש, שהפרידה בין ארסה לציבור, בין מיטתו לציבור. והוון בריאת האמון והיו הבריאות אומרים, חיו, תראו, דדן סבא דקמת לשבישתה. אותו זקן רב שמואל ברב יצחק, שביזה את עצמו כל ימיו לשמח חתן וקלה, עם ההדס, זהו ההדס של אש, שמפריד בינו לבינינו. ראינו במשלמה ועד שלום בן אדם לחברו, זוהי גם מהמצוות שהקרן קיימת לעולם הבא, ואדם אוכל מפירותיהן בעולם הזה. מה המקור לקראת היטיב נאמר בתהילים למדה לצומרה ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו, באורו של פסוק, בקשהו במקומך, ורודפהו אפילו במקום אחר, כלומר, בכל מקום תביא את השלום. אמר רבי תביומה נאמר רדיפה, נאמר לגבי גמילות חסד, רודף צדקה וחסד נמצא חיים צדקה וכבוד, משל כף א' פסוק כף א', ונאמר גם רדיפה לגבי השלום, בקש שלום ורודפהו. מה רדיפה שנאמר להלן, כבוד בעולם הזה וחיים בעולם הבא, כמו שראינו, אף רדיפה שנאמר כאן, כבוד בעולם הזה וחיים בעולם הבא. ראינו במשלב את עמוד תורה כנגד כולם. מביא הירושלמי רבי ברכה ורבי חייא דכפר תחומין, נחלקו בביאור דברי המשנה. אחד אמר אפילו כל העולם כולו אינו שווה, אפילו לדבר אחד מן התורה. ואחד אמר אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות, לדבר אחד מן התורה, ללימוד תורה של רגע אחד. אז יש כאן מחלוקת איך לבאר מה הכוונה ותלמוד תורה כנגד כולם. האם הכוונה של לימוד תורה הוא כל כך קדוש, שאפילו עוד אחת של לימוד חשובה כנגד כל המצוות כולן, או שהכוונה הפוך, שכל העולם לא שווה אפילו ללימוד דבר אחד מן התורה. רבי תנחומה ורבי יוסי בן זמרה נחלקו, אחד אמר כעדה, ואחד אמר כעדה. כל אחד כאן אמר ביור אחר כפי שראינו. רבי אבא אבוי, אביו של רבי אבא מרי בשם רבי יחא, אומר כתוב אחד אומר נאמר במשלחת, כי טובה חוכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. וכתוב אחד אומר במשלי ג' פסוק תתוו, יקרה היא התורה מפנינים, וכל חפציה לא ישבו בה. מה הכוונה? חפצים אלו אבנים טובות ומרגליות. חפציך אלו מצוות ומעשים טובים. דכתיב בירמיה ת' פסוק אף ג' כי ואלה חפצתי נאום השם. אם כן פסוק אחד מלמד אותנו, כמו שאחד האמוראים אמר, שכל העולם כולו כל העושר, וכל התענוגים לא שווה, עוד אחת של לימוד תורה. הפסוק השני אומר שאפילו כל המצוות לא שוות ללימוד תורה של רגע אחד. מעשה נוסף בהקשר לכך מביא ירושלמי הר טבן, שהיה מלך ממלכי פרס שחי בסוף תקופת התנאים בימיו של רבי יהודה הנשיא, שלח לרבנו הקדוש, חד מרגלתה והתמיתון, שלח לו מרגלית יקרה, שהיא כל כך יקרה שלא ניתן להעריכה. ואמר לשלח לי תבה לתבה חבטה. אומר אותו ארטבון לרבי, תשלח לי משהו שחשוק כמו האבן הזאת. שלח לרבי יהודה הנשיא חד מזוזה, מזוזה אחת שלח לו, שהיא פרשה אחת מהתורה. והסיבה שהוא לא רצה לשלוח לו ספר תורה שלם, כי ספר תורה זה ודאי הרבה יותר מהערך שאין ערך. אמר למען השלחית לך מילה דלת לתימי, כמו שאתה שלחת לי דבר שאין לו ערך, ואת שלחת לי מילה דתיו אחד פולר. אני שלחתי לך דבר שאין לו ערך, ואתה שלחת לי דבר ששווה מטבע אחד. איך אתה משווה את האבן הטובה, היקרה שלא ניתן להעריכה ששלחתי לך, למזוזה שעולה 100 שקל, 200 שקל. אמר לחפציך וחפציי, לא יישבו בה. ולא עוד אלא דעת, שלחת לי מילה דענה מנת אלה. אתה שלחת לי מרגלית כל כך יקרה, שבגלל שהיא יקרה אני צריך לשמור עליה. אבל אני שלחתי לך, ואת דעת דמך לך, והיא מנת רלך. אני שלחתי לך דבר שהיא שומרת עליך, לא אתה שומר עליה, כלומר היא קרה עוד יותר דכתים נאמה במשלביו, בהתעלך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצות הייתי שיחך. כלומר, המזוזה התורה הקדושה היא זו ששומרת עלינו, ולכן זה שווה הרבה יותר המזוזה ששלחתי לך מהמגלית ששלחת לי. רבי מנה שמה כולו מנה לנקרא למד את כל הדברים, מהפסוק הבא בדברים למדבט. כי לא דבר יקום מכם זה תלמוד תורה, כי הוא חייכם זה כיבוד אביהם שנאמר בהם, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. ובדבר הזה תאריכון ימין, זו גמילות חסדים. ועל האדמה זה הבאת שלום בן אדם לחברו, יוצא שאת כל הדברים הללו שהמשנה הביאה הוא למד מהפסוק המופיע בדברים. וכנגדן, כנגד ארבעת המצוות הללו, יש ארבעה דברים שהמשנה שלנו לא הביאה וקטע ירושלמי מביא. את דברי הברייתא שאומרת שיש ארבעה דברים שהן נפרעים מן האדם בעולם הזה. והקרן קיימת לעולם הבא. כלומר, כמו שבמצוות, יש מצוות שאתה נהנה מהפירות בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, יש חלילה וחס הפירות כאלה. ואלו הן עבודה זרה וגילוי עריות, ושפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולן. עבודה זרה מניין דכתיב, נאמר במדבר ט"ו, ויקרא תיקרא את הנפש ההיא עוונה בה. מה תלמוד לומר עוונה בה? מלמד שהנפש נחרטה בעולם הזה, ועוונה עמה, כלומר, עדיין הוא יענש בעולם, הבא חלילה, וכתיב, נאמר בשמות עמוד ב', וישב משה אל השם ויאמר, אנא השם, אנא חטאה, מה זה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב, רואים שעבודה זרה נקראת חטאה גדולה. גילוי עריות מניין, נאמר לגבי יוסף ואשת פוטיפר, ויחי שערה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. שפיכות דמים מן עין, ויאמר קין אל השם גדול עווני מנסו. אנחנו רואים שכל הדברים האלה, זה בגדר דברים גדולים, זה בגדר עבירות גדולות, גדול עווני מנסו. כשהוא בא אצל לשון הרע, זה כבר עוד יותר חמור. מה הוא אומר? גדול ולא גדולה. ולא הגדולה, אלא גדולות. כמו שנאמר בתהילים י"ב, יחרט השם חלילה, כל שפתי חלקות לשון מדבר גדולות. אנחנו רואים שלשון הרע זה כנגד כולם יותר חמור מכל העבירות החמורות ששנינו ומנינו. כתיב נאמר, בפרשית למדיין חוזר הירושלמי לעסוק בגילוי עריות ולשון הרע, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. מה אמר? רבי מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון. רבי מאיר אומר, חשודין הן על עבר מן החי, כך הביא יוסף את דיבתם של אחיו רעה אל אביהם יעקב. רבי יהודה אומר, מזלזלין הן בבני השפחות. זה הלשון הרע שאמר יוסף על אחיו לאביו, ונוהגים בהם כעבדים. כלומר, כל זה הלשון הרע. ובמדרש נאמר נוסח מעט שונה, מזלזלים בבני השפחות וקורין להם עבדים. ורבי שמעון אומר, נותנים אין עיניהן בבנות הארץ. ובוודאי כך מבארים האחרונים, שלא הכוונה ששבטי ישורון כך עשו, וגם מצד שני, יוסף בוודאי לא בדע דברים מליבו, אלא הכוונה השבטים היו עושים כדין, והוא הביא את דיבתם רעה. כלומר, הוא היה מביא את דיבתם רעה, למרות שהיה אפשר לדון את מעשיהם, שלא לרעה. בכל אופן, כל אלו הדברים האלו הם לשון הרע שהביא יוסף ליעקב עליכיו. אמר רבי יהודה בן פזי, נאמר במשלת זין פלס ומוזני משפט להשם. מעשה הוא כל אבני כיס. יש לקדוש ברוך הוא מן פלס, מן מוזניים, שהוא שוקל את הדברים, וכנגד זה נותן עונש. ולכן גם יוסף נענש. מה אמר חשודין אין על עבר מן החי? אמר הקדוש ברוך הוא, כך אני מוכיח עליהם שהם שוחטין ואוכלין. אני מעיד עליהם שהם לא אכלו עבר מן החי. כמו שנאמר בתורה, שכאשר האחים אכלו את יוסף, וטבלו את כותונתו בדם השעיר, נאמר וישחטו שעיר עזים, והתבלו את הכותונת בדם. ואם האחים לא היו רגילים בשחיטה, לא היו נזרים לשחוט את השעיר. קדוש ברוך הוא העיד עליהם שאפילו שהם היו צריכים את השעיר רק בכדי לטבול את הכותונת בדם הם שחטו. ומה אמר עוד דבר? מזלזלין אל בבני השפחות ונוהגים מהם כעבדים? היה עונשו לאבן עם כיוסף. מה אמר? נותנים עיניהם בבנות הארץ? הדובה מתגר ילך ותיסה אשת אדונה ואת עיניה אל יוסף. זה היה עונשו של יוסף על הלשון הרע שאמר באחיו. רבי יסע בשם רבי יוחנן אומר, זה שהוא אומר לשון הרע, אינו אומר עד שהוא כופר בעיקר, כלומר מלשון הרע, אפשר להגיע חלילה וחס לכפירה בעיקר, לעבירות החמורות ביותר. ומתם המעמקו לכך, נאמר בתילים י' ב' אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו, כלומר נדבר לשון הרע, אנחנו ברשות עצמנו, השפתיים שלנו הן ללא מגבלה, מה ההמשך? מי אדוננו? כבר אנחנו יכולים חלילה לכפור בעיקר. כל העבירות אומר הירושלמי אדם חוטא בארץ, אלו שמספרים לשון הרע, חוטאים אף בשמיים וגם בארץ, מתם המעמקו, נאמר בתילים ע' ג' שטו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ, אנשים שמדברים לשון הרע, שטו בשמיים פיהם. אמר רבי יצחק, נאמר בתהילים נ' פסוק כ"ב, בינונה זאת שוחה אלוה פן אטרוף ואין מציל, ואמר רבי יהושע בן לוי. הפסוק הזה לא עוסק בעובדי עבודה זרה, לא בגילוי עריות, לא במחלל שבת, הוא עוסק באנשים המדברים לשון הרע. כמו שנאמר בפסוק הקודם, פסוק כ', תשב באחיך תדבר, בבן אמך תיתן דופי, כלומר הוא מדבר לשון הרע. ומה כתיב תמל מה נאמר בפסוק ט"ז, ולרשע אמר אלוקים עליך לספר חוקיי ותספרתי עלי פיך. ועליהם נאמר, בינונה זאת שוחה אלוה, שהם בסוף כופרים בעיקר. ממשיך הירושמי ושואל עזרה ללשון הרע מניין, שנאמר בדברים כ"ג לעונה הירושמי, ונשמעת מכל דבר רע. ומהו ונשמעת מכל דבר רע? בוודאי שמדובר גם על איסור לשון הרע. אמר רבי לה, תנא רבי ישמעאל מקור אחר נאמר, ויקרא י"ט לא תלך אכיל בעמך, ומבאר הירושלמי, זוהי רכילות של לשון הרע. תנא רבי נחמיה, מה הכוונה לא תלך אכיל? שלא תהיה כאוכל הזה המחזר בעיירות כדי למכור כל מיני דברים, מוצרי סדקית. מתאים דבריו של זה לזה, ודבריו של זה לזה, אל תהיה כמו. אמר רבי חנינה, בואו ראי כמה קשה הוא אבק לשון הרע. שדיברו הכתובים דברי אביי בשביל להטיל שלום בין אברהם לשרה. כפי שנאמר בבראשית י"ח, ולדי יצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי הייתה לעדנה ואדון זה כן. אבל לאברהם אינו אומר כן. אלא מה הקדוש ברוך הוא אומר לו בשבילו להגיד לשון הרע, לא לספר את קלונה של שרה. למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם אלד ואני זקנתי. לא כתוב כאן ואדוני זקן, ואדוני זקן אין כתיב כאן. אלא ואני זקנתי. אמר רבן שמעון בן גמליאל בעורר כמה הוא קשה אבק לשון הרע, שדיברו הכתובים דברי בדאי, כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו. הדא עוד הכתיב ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כתאמון ליוסף, אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רג מלוכה. אבל הרי לא אשכחן דפק על כלום, לא ראינו שבאמת יעקב ציווה את אחיו, שלאחר מותו הם כך יבקשו מיוסף. והתורה מספרת את זה כסיפור, למה? בשביל לומר לנו, כדי להטיל שלום בין יוסף לאחיו. רבי שמעון בן נחמן בשם רבי יונתן אומר מותר לומר לשון הרע על בעלי מחלוקת. ומה טעם נאמר במלאכים א', פרק א', פסוק י' ד', הנה הודך מדבר עוד שם עם המלך, ואני אבוא אחרייך ומילאתי את דברייך. שם מסופר על אדוניה, שהיה בנו של דוד מחגית, ובימי זקנותו של דוד כאשר הוא עמד לפני פטירתו, אדוניה רצה להיות המלך. ולכן הוא התחיל לנהוג גינוני מלכות, רכב ופרשים ו50 משרצים לפניו, ואף יואב בן צרויה תמך בו, ואביתר הכהן, שהיה אצלו את האורים ותומים. לכן אדוניה נחשב לבעל מחלוקת, ונתן הנביא רצה להודיע לדוד, כדי למנוע את המחלוקת, סיפר לבת שבע והיא שלחה לדוד. ואז בסופו של דבר שלמה הומלך, הרי שאנחנו רואים שמותר לדבר לשון הרע, כנגד בעלי מחלוקת, בשביל לבטל את המחלוקת. רבי זעירא בא שאל קומה לפני רבי יסע מפני מה נהרג אדוניה בן חגית, מפני שטבע את אבישג השונמית, הרי לאחר מכן שלמה מחל לאדוניה, אבל אדוניה ביקש מאם שלמה בת שבע שתבקש משלמה שיהיה לו רשות להתחתן עם אבישג השונמית. אבל שואל הירושלמי, למה הוא נהרג מפני שטבע את אבישג השונמית? הרי הוא לא עבר עבירה, והוא לא חייב מיתה. אם כן, מדוע הוא נענש? ומכיוון שדוד לא נשא את אבישג לאישה, הרי שהיא לא הייתה אסורה בנה מדין אשת אב, אז היה מותר לאדוניה להתחתן איתה. אמר למתרץ הירושלמי, אילה היו מבקשים להתיר דמן של בעלי מחלוקת, מכיוון שאדוניה החזיק במחלוקת, ומעשיו הקודמים היו בגדר מרידה במלכות, אלא שהוא אחז בקרנות המזבח וביקש משלמה שישבה לו שלא ימיתנו, ושלמה ענה לו בזה הלשון, אם יהיה לבן חיל, לא ייפול מסערתו ארצה, ואם ראה תימצא בו ומת, כלומר, שלמה לא ויתר לו, שלמה אמר, דין מורד במלכות נשאר עליך. ואם יהיה עילה הכי קטנה, הרי שאתה חוזר לדינך כדין מורד במלכות. ומכיוון שהוא ביקש את אבישג, בכדי לייצר איזה סמל סטטוס כזה, שהוא נשוי אמנם לא לבת המלך, אבל למישהי שהמלך היה קשור אליה, הרי ששלמה הבין שהוא עדיין עומד במריו כבעל המחלוקת, ולכן הוא הרגו. באון קומה שאלו את רבי יוחנן, איזה הוא לשון הרע? משיב הירושלמי, האומרו והיודעו. כלומר, הוא אומר את הלשון הרע, או שהוא רומז לשון הרע על ידי רמז, זה אותו דבר. מספר הירושלמי, חנות הדקיצנה, היה חנויות של סוחרי פשטן, אבל הנצומות, היה להם גיוס, כלומר, באו פקידי המלך לגייסם לעבודת המלך. ואב התמן אחד, היה שם אדם אחד, מתקרי ברחובץ, היו קוראים לו ברחובץ, ולא סלק, הוא לא הלך לעבודת המלך. אמרי, רצו סוחרי הפשטן שפקידי המלך יענישו, אמרו, מה ננח לי נומד, מה נאכל היום? אמר אחד, חופצין. ואז פקידי המלך שמעו את המילה חופצין, נזכרו בבר חובץ, אמרי נהייתי בר חובץ. אמר רבי יוחנן, זה אמר לשון הרע בעצנע. כלומר, זה נקרא לשון הרע. וכפי שהרמב"ם אומר בהלכות דעות פרק ז', הלכה היא, שגם אדם המספר דברים שאינם בגדר גנאי על חברו, אלא שגורמים להזיק את חברו בגופו או בממונו, או להעצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע, והמגדל עוז במקום מציין שדברי הרמב״ם נסמכים על דברי הירושלמי בסוגייתנו. בולבטיה דציפורין, היועצים של העיר ציפורי, אב אלון צומות, באו פקידי המלך לגייסה מעבודת המלך, ואב התאמן אחד מתקרי יוחנן, היה שם אדם אחד שקורא לו יוחנן ולא סלק, הוא מה שנקרא הבריז, נעלם, לא בא לעבודת המלך. אמר אחד לאחד, רצה לרמוז לפקידי המלך שהביאו, אמר לטענה סלקין מבקרה, לא נלך היום לבקר לרבי יוחנן יום עדן ליוחנן היום, אמר נהיית יוחנן, נזכרו פקידי המלך והביאו אותו. אמר יש לקוש, זה אמר לשון הרע, בצדק. כאן מבאר הירושלמי, הוא עשה את זה במצווה ולא בעבירה. כלומר, בשעה שהוא עשה מצווה והזכיר לחבריו לבקר את רבי יוחנן, הוא עשה בעצם איסור. זה נקרא בצדק, כלומר, כאילו מצווה. הוא עשה את עצמו כאילו הוא רוצה לקיים מצווה, והשתמש במצווה כדי לעשות עבירה. אמר רבי אבא ברקן, דורו של דוד, כולם צדיקים היו, אבל על ידי שהיה להם דיל תורין מלשינים היו יוצאים במלחמה והיו נופלים. הוא שדוד אמר, נפשי בתוך לבעים ישכבה, לא עתים בני אדם שיניהם חנית וחיצים ולשונם חרב חדה. מה הסיבה שאנחנו מפסידים בגללם? נפשי בתוך לבעים זה אבנר והמסע, שהיו לבעים, היו לביאות, עריות בתורה. ישכבה לא עתים זה דואג והכי תופל, שהיו להוטין. אחר לשון הרע, בני אדם שיניהם חנית וחיצים, אלו בעלי קהילה, דכתיב, היסגרוני בעלי קהילה בידו שואל דוד, הירד שאול לאורגני, ולשונם חרב חדה, אלו עזפים בבוא עזפים, ואמרו לשאול הלא דוד מסתר עמנו, כלומר כל אלה היו בעלי לשון הרע, הלכו להלשין לשאול, איכן דוד נמצא? באותה שאמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבון העולמים, מה שכינתך לירד בארץ? סלק שכינתך מבניון, אם יש לשון הרע, אתה לא יכול להיות כאן. עד עוד הכתיב, רום על השמיים אלוהים, על כל הארץ כבודך, אבל דורו של אחיו, מצד אחד עובדי עבודה זרה היו, אבל על ידי שלא היה להם דיל תורין היהודי למלחמה ונוצחין. ושעובדיהו אמר לאליהו במלאכים א' פרק י' ח', הלא הוגד לאדוני את אשר עשיתי בהרוג איזבל את נביאי השם, ואחבים מנביאי השם 100 איש 50 איש במערה, ואכלכלם לחם במים. אומר הירושלמי, עם לחם למה מים, ועם מים למה לחם, אלא מלמד שהיו המים קשים לו להביא יותר מן הלחם. למה? כי היה בצורת. והמים היו קשים יותר להשגה מהלחם. לכן מסתבר שהוא היה צריך כל כך הרבה לטרוח. ובשביל לטרוח להכיל 100 איש, בזמן שאין לחם ומים, בוודאי שהאנשים השכנים שלך, הרבה מאוד אנשים יודעים מזה. הרי מדובר בשנות בצורת. ואף אחד לא ילשין לאחיו. זה מלמד אותנו על דורו של אחיו, שלשון הרע בעיניהם היה איסור חמור. ואליהו מחית בראש הכרמל, אם אני נותרתי נביא, להשם לבדי. וכל עם הידין, כל העם יודע שכאשר אליהו חושב, שהוא נותר לבד מול 400 נביאי הבעל, אין עוד נביאים צדיקים, ולא מפרסם מלמלכה, לא אליהו יודע, ולא העם יודע שיש לעובדיהו 100 נביאים שהוא מחביא. אומר ירושלמי, ולמה היה קורא אותו שלישי? למה לשון הרע נקרא לשון שלישי? כך היה מנהגם בזמן הגמרא לקרוא ללשון הרע שלישי. הסיבה שהורג שלושה, את האומרו ואת המקבלו, וזה שנאמר עליו. ובימי שאול נהרגו ארבעה, דואג שאמרו, שאול שקיבלו, אחימלך שנאמר עליו, ואבנר שלא מחה ביד שאול על הריגת כהני נוב, מתוך הלשון הרע שדואג, אמר לשאול שדוד הגיע לשם לבקש נשק ולחם, ואחימלך נתן לו, בגלל הלשון הרע הזה נהרגו ארבעה אנשים. אבנר למה נהרג שאול הירושלמי רבי יהושע בן לוי? וריש לקיש ורבנין אמרו רבי יהושע בן לוי אמר, על שעשה דמן של נערים צחוק ולא חשש על הריגתם, שנאמר ויאמר אבנר אל יואב יקומו הנערים וישחקו לפנינו ויאמר יואב יקומו, כלומר הוא לא חס על חייהם. וריש לקיש אמר על שהקדים שמו לשמו של דוד, עד עוד הכתיב וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור למי ארץ, מה זה תחתיו? זה אבנר, הקדים את עצמו לדוד, וכתב מן אבנר לדוד, וזה זלזול בדוד המלך. ורבנין אמרין על שלא הניח לשאול להתפס עם דוד, מן דוד, עד עוד הכתיב, ואבי ראה גם ראה את כנף מלכה בידי, כי בחורתי את כנף מלכה ולא הרגתיך, דאו ראה כי אין בידי ראה ופשע ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לקחתה, כך שואל דוד לשאול, אחרי שהוא מוכיח לו שהוא יכל להורגו והוא לא הורג אותו. ואז באותו זמן אומר אבנר לדוד, מה את באה מן גולגולי דעד, מה אתה רוצה להוכיח? בסיר האורת, לא אתה חתכת ויכולת להרוג את שאול ולא הרגת. אלא הכנף בגדו של שאול המלך נהרגה כתוצאה מהקוצים. ואתה מצאת את החתיכה הזאת על הרצפה ואתה משתמש בזה. וכיוון שבאו למעגל, כאשר הגיעו דוד ואנשה למעגל של מחנה שאול במדבר זיף, ודוד לקח את החרב ואת הקט של שאול, ובכך הוא הוכיח לשאול שהוא לא רצה להורגו, והיה אמור להיות שלום ביניהם. הרי שאבנר ביטל את השלום, אמר לי אבנר, לא תענה אבנר, גבי כנף אמרת בסירה הורת. כאן מה תגיד, חנית וצפחת בסירה הוארו? הרי שרואים שאבנר הוא זה שעמד בפני השלום בין שאול לדוד, ויש אומרים שאבנר נהרג על ידי שהייתה ספיקה בידו למחות בנוביר הכהנים, ולא מיכה בשאול, וכל נוביר הכהנים מת, ולכן הוא נענש בעונש שמיטה. עד כאן הלימוד והשיעור הירושה, עד כאן הלימוד בדף היומי ירושלים, ישמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.